טוב, ערב טוב, אנחנו חורגים טיפה, אבל לא באמת. אנחנו הרי בסדרה של מבואות בכתבי האריזה, וסיימנו את הסוגיה של עיגולים ויושר, אבל לאור דברי הרב, ככה לעסוק בדבר ואיתו מתו, וכל זמן מהיר בתכונתו, כפי שכותב הרב זצ"ל, אז ימי השובבים שהתחלנו השבוע, מושג שאני מניח שרובכם אולי שמעתם, אבל ננצל את זה שאנחנו ככה בשעה הזו של 9:30 עד 10:15 בקהילה, עוסקים בפנימיות התורה, ללמוד סוגיה, לפתוח סוגריים, לסגור סוגריים, נלמד את התשתית שלה הראשונית מכתבי האריזל, ואחרי זה נעמיק הלכה למעשה, על פי תורת החסידות, שזה הלכה למעשה, ותורת הרב קוק זצ"ל, ומה עושים ממאה שובבים, כי יש הרבה בלבולים, אני אתחיל מה... שתמיד במאה שובבים, כל מי שבדרך למקווה, או בכל העלונים שמחלקים חינם בתיבות הדואר, ואחרי זה כתוב טעון גניזה. אם זה טעון גניזה, אז אל תביאו, לא משנה, אבל מלא מלא תיקון השובבים, וצריך להתענות, ובאותיות קטנות, ומי שלא יכול להתענות, אז זה 252 שקלים. שנה שעברה זה היה פחות, אבל לא משנה, אולי בגלל האינפלציה. אז בואו, מנצלים, אני צריך לשאול את זה ככה, מנצלים בורות של אנשים, ואני אגיד בשורה התחתונה, לפני שנה זה שובבים, החלק הכי קל זה להתענות, אז בוא נתחיל מההתחלה. אנחנו בתחילת חומש, שמות רק אני אגיד, זה סדרה של שלושה שיעורים, שבעצם שני השיעורים החשובים זה שני השיעורים הראשונים, שהם הלכה למעשה. בשיעור האחרון נראה שכל מה שדיברנו פה על דרך הסוד והעבודה, זה בעצם פשט הפסוקים, ונראה את המהלך של הפרשיות לאור הדברים האלה. אז בתחילת חומש שמות, עניינו יציאה מגלות לגאולה, איך אנחנו זוכרים להשראת שכינה במחנה ישראל, אנחנו בונים את מחנה ישראל, וימי השובבים. אז מה זה השובבים? איפה זה פוגש אותנו? בכל שנה ככה יוצא לי בוטניה ללמד את זה, שנה שעברה מלחמה, שנה גם, אז אני מנצל את הבימה הזו בכל זאת, כי זה יסודות גדולים בעבודת התשובה, ופה אני כבר נשחט את הפרה הראשונה, ימי השובבים לא שייך רק בגברים, אוקיי? גם נשים יש להם שייכות לימי השובבים, אז בוא רגע, אז מה זה ימי השובבים? אחרי כל ההקדמות והספוילרים, אז רבי יוסף רוטנברג, זכותו מגן עלינו, בעצם הוא האדמו"ר הראשון לחסידות קוסון, או קוסון, תלוי איך את הרומני או הונגרי, בספרו בני שילשים, אז הוא אומר שמלבד המועדים, בפרט ימי אלול, תשרי, יש עוד שני זמנים שמוגדרים כימי תשובה, שמיוחדים לימי התיקון והתשובה. זה ימי ספירת העומר, אנחנו בעיקר עובדים שם על עבודת המידות, וחסד שבחסד, עד מלכות שבמלכות, וימי השובבים, והוא דרוש את זה על הפסוק בתהילים, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות תקרא. אומר, מונה מספר, זה כמובן אומר ספירת העומר, אבל ימי מספר ספירת העומר, זה מרבה כוונות ועניינים, ועל פי הסוד, וזה מתאים רק לכוכבים, כאילו, שנקרא לאולסטארס, אוקיי? לאב שבשדות, זה לא פשוט, אבל בתקופת השבובים, לכולם, שמות יקרא, שובבים שמתחיל בפרשת שמות הראשונים, דרשת תיבות, שמות ועירה בו בשלח יתרו משפטים, אז מונה מספר ולא לכולנו, מה לעשות שנזכפן לכוון בספירה. אבל לכולם שמות יקרא, ימי השובבים זה לכולם, זה עבודה כללית. ובואו נתחיל בשורה 4, שער רוח הקודש, אם אתם זוכרים בשיעור 2 בסדרה שקטלגנו את, בעצם את קורפוס הכתבים של אריזל הקדוש, אמרנו ששער רוח הקודש כאילו זה העילית שבעילית, גם מי שלומד את שער הכוונות ומכוון לא בכך עסק בייחודים, שזה בעצם הדרגה הגבוהה ביותר, ושם אריזל הקדוש מרחיב, עניין השובבים הנודעים, רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל, להתענות 40 יום רצופים, נשמע לכם מוכר, תענית 40 יום רצופים, מי שזוכר מהמילואים, כן, רמדאן, להבדיל, זה לעומת זה. שיש מן יום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה, קצת מן תצווה, כמובן אם זה שנה מעוברת, שובבים תת, לא עוצרים במשפטים, אלא גם תרומה ותצווה.
כלומר,
השורה... שנייה.
סתם אני אומר שיש הקבלות.
כן, לא נעסוק עכשיו באסלאם, זה בפורום אחר, בטח שאנחנו מוקלטים. רק נגיד, הלוח שלהם הוא... ההיג'רה זה אחרת, זה לא הלוח שלנו, זה אחרת. אבל קודם כל, האריז"ל זורק פה פצצה. זה לא חידוש שלו. כלומר, ימי השובבים שנזכרים בשער רוח הקודש, זה כבר מנהג ישראל קדום, שמשמות עד תחילת חודש אדר כזה, מטבת עד אדר צמים, אולי בגלל שימי טבת ושבט הם ימים הכי קצרים בשנה, וזה יותר נוח, אולי בגלל שמזג אוויר זה גם קצר וגם לא מזיעים, וזה לא קשה לעצום.
אבל זה
מופיע
במקורות
קדומים? כנראה שכן, אני לא ראיתי, אבל זה לא אומר שלא זה. תראה, אצל חסידי אשכנז זה לא בעיה, כי כל סיבה, אצלם סיבה למסיבה זה, כל דבר אפשר להתענות, אוקיי? אז באשכנז זה ודאי קיים, ואם נמצא את זה אצל המרוקאים אולי, אצל העיראקים, ואני לא זוכר שראיתי שם סך כל המרוקאים והעיראקים מאוד מדגישים מנהגים, אבל יכול להיות, אתה יודע, שיש רק בבית יער המענלה, כלומר, אחרי שבא אריזל ואמר, תביא לך איזשהו מנהג קדום של קהילת קודש סמכתת, שאף אחד לא מכיר, אבל אריזל אמר, אבל אריזל, מה שנקרא, נתלים בילן גדול. בכל מקרה, אני ממשיך בשורה 7, ונתנו סימן בהם, שובו בנים שובבים, ראשי תיבות, שמות וירא בו, בשלח יתרו משפטים. והנה עיקר התענית בהם, ב-40 ימים אלו לא נתקנו, אלא על אבון הקרי, כלומר, זרע לבטלה. כלומר, זה שייך גם ברווקים וגם בנשואים. וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. בטעם הדבר יתבהר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים, בכל מבולמנים מה עניינו, ושם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות, שיצאו מהאדם הראשון באותם 130, קוף למד שנה, שהוא פרש משתו לפי המדרש, ואז יושב שם בארבעת הנערות, ובא רוחות וגירו אותו, ובעצם יצא לו זרע לבטלה, וכל הנשמות, הרי זה נשמות של האדם הראשון, זה הנשמה הכי גבוהה שיש, אז אחרי זה הם בעצם היו צריכים להשתעבד במצרים כדי לתקן את הפגם. והיה מוליד שדין ורוחין, שדין ורוחין זה בעצם מהויות רוחניות של אור בלי כלי, שזה כמו זרע לבטלה, שזה בעצם פוטנציאל, שהוא לא בתוך נרתיק רחמי של אישה, של האישה שלו, ולכן זה מביא נזקים. וכל אלו נתקנו בגלות מצרים מהו, ולכן בזמן הפרשיות אלו של גלות מצרים, יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על אבון קרי, ולכן הם מתחילים מפרשת שמות, מפני שעד בפרשה היא היה התחלת השיעבוד. ומסתיים פרשת משפטים, לטעם שנדבר שם, גם כן בעניין סמיכות, כי תקנה עבד עברי על מתן תורה, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להתעכל, בעניין כי תקנה עבד עברי, כלומר שמתי זה מסתיים, השיעבוד, לא ביציאה ממצרים, אלא בקבלת התורה. שבעצם משפטים זה שם ברית ההגנות, זה בעצם הסיומת של מתן תורה כמו שצריך, ולכן זה סיום התעניות. בהמשך נראה שיש עניין מהותי בין קבלת התורה לבין התיקון של פגם הקרי. גם דע כי עיקר אלו התעניות נתקנו בימים אלו לחפר על אבון שכבת זרע לבטלה, וזה עושה את הפסוק שוב בבנים שובבים, פירוש כי אותם הבנים שמסר על הקליפות והשחטת הזרע, ולדי כך נתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים. לכן אתה שובו בתשובה והסירו אותם הבנים השובים מתוך הקליפות והשיבו מן הקדושה כבראשונה. גם צריך שיתענה פי דלת, 84 ימים רצופים. כן, מי אמר 40? מה פתאום, 40 זה, אבל מה פתאום? 40 זה ברובעית, בגצר זה פי דלת. שם זה פעמיים שמן ב' שהוא סוד הזיווג והטיפה העליונה, שמן ב' זיווגים והם פי דלת, מן ב' כפול 2, 84, כי כל זיווג כולל 2, וטוב הוא שהוא יתענה 40 יום הנזכרים של כל ימי השובבים, ואחר כך יתענה עוד 44 יום אחרים, נשנים הפי דלת יום הנזכרים. אגב, מי שחושב שזה דיאטה, זה לא דיאטה, רק משמינים מזה. גם כי אחרי זה אתה אוכל הרבה יותר מהר וכו', וגם כי הגוף בונה מאגרי חיסכון של שומן, וזה, זה לא, אל תבנו על. גם טוב הוא שייתן פרוטה אחת לצדקה קודם התפילה בכל יום ימי תעניותיו, ויכוון לתקן, ויכוון לתקן מה שגרה וחיסר מן הצדיק העליון למלכות. טוב, פי דלת, תעניות, פי דלת בגימטרי היסוד הבא, מאחר בפגם הברית הוא במידת היסוד, אבל היסוד זה בעצם פגם המחשבה. אם אדם לא פוגם במחשבה, גם אין לו פגם בברית. ולכן צריך לתקן יסוד הבא, לא למדנו, סירת היסוד קצת נגענו, מה זה הבא לא למדנו, בהמשך השנה נעסוק בזה. בואו נראה חסידות, מקור ב'. רבי אהרון מז'יטומיר בספרו תולדות אהרון לפרשת שמות. שימו לב, הוא זורק פצצה. שובבים הם כמו עשרת ימי תשובה. רק שזה 40 ימים. מזכיר לכם 40 ימים, איפה יש לנו במערכת של התשובה? מאלף אלול עד יום הכיפורים. והוא זמן שמקובל לתפילה בבחינת כמו עשרת ימי תשובה, שהגמרא אומרת שכל השנה צריך ברבים, אבל בעשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, אפילו תפילת יחיד נשמעת, והוא זמן שבכל תשובה צריך עשרת ימי תשובה, והנה כלל עניין השובבים הוא לתקן את המידות ולקדש החושים, לשמור עצמו מעצבות וכעס וגאווה, ובכלל לא מדבר פה על קרי. לשמור את, לתקן את המידות, לקדש החושים, לשמור עצמו מעצבות וכעס וגאווה. אוקיי? אגב, יותר קל להישמר מקרי מאשר להישמר מכעס. אוקיי? מה מיוחד בתשרי? תשרי זה החודש של הראש. הכל הכרחה הראש. ולכן, אז כל יום מעשרת ימי תשובה או מהשבוע האחרון של השנה יכול לתקן, כן, היום הרת עולם, כל מה שאתה עושה בראש השנה משפיע על כל השנה כולה ו... אבל נראה שגם בימי השובבים יש איזשהו מימד של תשריות, של אתה עוסק בראש, של ימי תשתית, של ימי הדין. אגב, גם על דרך הפשט זה ככה, פרשיות, שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו משפטים, זה פרשיות יסוד של עם ישראל. המעבר שעשינו השבוע ממשפחה שיורדת בבראשית פרק מ"ו ב-70 נפש או 69 וככה על החומה, בסדר. אבל עד עכשיו הנה עם בני ישראל, אנחנו הופכים לאומה, והשיעבוד, והיציאה מעשרת המכות, וקריאת הים, וימים שמשה עבדו, ואז מתן תורה. ועכשיו אנחנו מתחילים להיות כבר אומה. בתהליך ההיווצרות או ההתגבשות ממשפחה לאומה, זה תהליך ארוך, שמגיע בשיא שלו למתן תורה. אבל זה לא השלמת התהליך. מה יהיה השלמת התהליך? חסרים שני פיקים משמעותיים. חסר לנו כיבוש ונחלה, יהושע, וגם זה לא מספיק. וחסר לנו דוד ושלמה, בעיקר שלמה, בימי כאילו סייר רבי השלמותה, כלומר ירש בשלמותו, שזה בניית בית המקדש כמרכז רוחני לכל העולם. אז ממילא, בעת פרשיות השובבים, שזה יסוד האומה כולה, צריך לעבוד על היסוד שלנו. עכשיו, התקופה הזו היא בסיוע של החורף. בחורף, כולם מתכנסים, זירת ההתרחשות המרכזית, אומר זה כחקלאי, בהורתי, בילדותי. איפה זה?
בבית.
בעולם החקלאי? זה מתחת לאדמה. שזה הבית. לא בחוץ. את החקלאי לא נמצא בשדה כל כך. אין לו מה לעשות. וטו בשבט, הוא יוצא, מסתכל, חנת וזה, טוב, באוגוסט נראה את זה, אוקיי? אבל עיקר העבודה זה מתחת לאדמה. כל הזרעים מרכיבים לאיתה, מנות קור, מנות מים, ועננו בורא עולם. השחקנים הראשיים זה האדמה והשורשים. לא מה שקורה בחוץ. לכאורה בחוץ תמיד נראה שהמציאות החיצונית היא הקובעת, היא הדומיננטית, כל הלדים, כל השלטים, כל וכולי. אבל דווקא עכשיו ששעות האור מועטות, הלילה הוא ארוך, ואז כמו שאופיר אמר, הזמן להתכנסות בבית, פנימה, לזרר את הדברים, מה היסודות שלנו, מה התשתית של הבניין האישי, הזוגי, הלאומי, או בקיצור, מה היסוד שלנו, מה היסודות שלנו. היסוד זה מה שעליו כל הבניין נשען, היסוד בדרך כלל זה בטון וברזל, זה לא משהו עם אבן ירושלמית ונתרם לאלוי נשמת, כל אחד רוצה איתי פעם בישיבת בית אל של המקובלים, אתה רואה, הנטלה לאלוי נשמת, השנדליר לזה, השרשרת לשנדליר, כל אחד רוצה לתרום לשם של המקובלים, הכל שם זה לאלוי נשמת. אף אחד לא תורם, היסודות של הבניין, המלט לאלוי נשמת, זה, אבל זה הכל נשען על זה, בעניין הזה. עכשיו דיברנו על זה בשיעור שעסקנו בספירות, שכוח, מה זה כוח היסוד בנפש, לפי הבעל שם, אתם זוכרים? זה כוח ההתקשרות. אדם עם היסוד שיכול להתקשר בקדושה, אבל באותה מידה יכול גם להתקשר בתומה, לא עלינו. כלומר, היכולת להמשיך חיים, להופיע חיים לעבר למה שעצמי, זה לדע, להיפתח אל מה שבחוץ, כדי ליצור מציאות חזקה יותר, שלמה יותר, עמוקה יותר, לכן אנשים שקשה להם להיפתח, גם לא קשה להם להתחתל, כי אתה צריך להיפתח למישהי כדי שתסכים להכניס אותך, אותך אליך, זה זוגיות. וחלק מהעניין הזה להיפתח זה הדעת שלא הכל החוכמה אצלי, ולתת מקום גם לזולת, כדי ליצור תשתיות חזקות של יכולת השפעה, ולכן כוח היסוד שאינו זה הזרע, זה כל התמצית של החיים, אז זה כוח שהוא מאוד מזוקק, הוא מאוד עוצמתי, זה ממש, זה ה-DNA, כפשוטו או כמשמעו, ולכן הפוטנציאל של הפגם, מה זה פצצת אטום? נכנסים לרכיב הכי 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 פנימי שמרכיב את החומר, וממנו אפשר לתמן לו פצצה, שאולי אתה מנתב את האנרגיה, אתה מנתב את זה לדינמית, לחומר נפץ, אז זה ככה, אתה מנתב את זה לדברים לקריאה מחקרית, אנרגיה גרעינית, דברים טובים, בהכרח תלוי, ולכן פוטנציאל היסוד הוא עצום כאחד שמביא חיים, ופוטנציאל הנזק הוא אדיר. לצערנו, העניין הזה פה, אני ככה פותח וסוגר סוגריים של הגברים, כל העניין הזה של קרי, של זרע לבטלה, זה מציאות קיימת בכל הרבדים של החברה. אני מנצל את זה שאנחנו נשואים, זה שייך גם ברווקים, גם בנשואים, ואף פי שזה בעיה ידועה, נמנעים מלעסוק בה. ומי שעוסק בה זה הדרשנות הספרדית המטיפה, ואור האות קבע, או תעניות. כאילו הרבה כסכיסטיות בעניין הזה. הטווח התגובות לבעיה הזאת, או לאתגר הזה, זה מגישה אחת שאומרת, אל תתעסקו בזה בכלל, זה לא איסור דאורייתא, לא כתוב בתורה כלום, על זה, איך זה עונה על זה בראשית, סליחה, בראשית יש לגיד אנשי, ברית מינה ופרורבו, אוקיי? לא נזכר בכתובים בתורה במפורש האיסור הזה, זה רק על פי הזוהר הקדוש, לא על פי ניגלה וכולי, לבין הגישה הפוכה אומרת בזוהר הקדוש, אפשר לעשות תשובה על הכל, אבל זה אי אפשר לעשות תשובה, וזה מביא מבול לעולם, וכולי וכולי. מה שנקרא, כל הנזקים שנגרמים לאנושות זה בגין זה, אני לא אומר את זה בצינות, דברים שכתובים בזוהר, כן? בזוהר הקדוש. הרב וולבה, מה שנקרא, גדול המשגיחים בעולם, מגדולי המשגיחים, יש עוד כמה שכים גדולים כמובן, בעולם הליטאי, במחתית השנייה של המאה ה-20, בעל הלשור, כותב באיגרות וכתבים, למה כל הדרשנים שאומרים שהאם כל חטאת ופגם הברית ואוכל, עושים טעות חמורה מאוד, והוא שהיה מומחה גדול בשלום בית, מדבר על המתח שכל מי שעוסק עם ככה אנשים שמתחתנים או מדריך חתנים יודע על המעבריות מ-0 ל-100. אז עכשיו אמרתם שזה איסור וטרף, אסור להתמודד עם זה, ופתאום עכשיו זה מצווה פרו ורבו. רגע, זה לא עובד ככה. עכשיו, כמה שזה אצלנו, תחשבו בחברה חרדית, שזה עוד יותר מורכב. תראו במקור ג', כותב הרבול באיגרות וכתבים. חלק ב', מרגילים את הצעירים החל משנות הנאורים הראשונות לראות בכל דבר שביצר העניין של תומה, עד שאחר כך כשהם ניגשים לחתונתם, נדמה להם גם אז כי בעצם בתומה הם עוסקים, לא מה לעשות, צריך מצווה, אבל... אלא שהתומה הותרה, כן, לא דחויה, הותרה, אבל זה... כמובן, אין לך טעות גדולה מזו. לדאבוננו המחנכים אינם נזהרים בזה, מרבים לטמא את היצר הרע, במקום לחנך את תלמידיהם לדעת שהיצר הרע הוא דבר שבקדושה, וממילא צריכים לשמרו בקדושה. ואילו חונכו התלמידים כך היהודים בעת בואם בברית עם בת גילם, כי בית המקדש הולכים לבנות, לא מקום מותר לטומאה חס ושלום. לכן הוא מסכם אותו מכתב לאברך הצעיר, אל תדאג במומה לחטות נאורים, ובפרט תפחד בגללם, מגשת אל הצעה של בת בית יעקב. הציעו לו איזשהו, כן, אהב החסודה. אבג, כן, עם בת גילו. אין לך לפחד מאומה מחטת נאורים, ולהפך, התיקון הגדול ביותר, מה?
מה שהם כותבים בהזמנות.
כן.
אבג זה אין הם בלי גירושין.
לא, לא, עם בת גילו, עם בת גילו.
אני אומר, הבק זה אין לא גירושין.
אני לא בטוח שמי שכותב את זה על ההזמנות...
הוא לא מתכוון לזה, אבל המקור זה אין בלא גירושין.
טוב, אוקיי, החכמנו. בכל פעם הוא אומר, אין לך לפחד מאומה מחטאת נאורים, ולהפך, התיקון הגדול ביותר הוא להתחתן עם בת טובה וקשה במידות ובירה ולהקים בית לתפארת. בפשטות, האריזל אומר לנו שזה מנהג רווח, ולכן הוא מציע להתענות. ננסה להבין מה הרציונל של הלהתענות, ואז נבין למה אנחנו לא מתענים, אוקיי? קודם כל צריך לדעת, אם אתה עושה משהו כמו טוקי, יש בזה מעלה מסוימת, אבל לא הרבה יותר מזה, אוקיי? בישעיהו פרק נ"ח, מי שלומד תנ"ך מכיר, הנביא מוחה על אלה שעושים רק את הפעולה של הצום, מבחינה טכנית, אבל מבחינה רעיונית פנימית, הם מנותקים מההיגיון של הצום, אבל פה אני רוצה שנתחיל היום לעסוק בשש נקודות, אולי נשתדל לסיים את כולם בקצרה, נעסוק בהמשך גם בשבוע הבא, נחזור עליהם ועוד שלוש, נעשה כל 9 נקודות, אבל שש נקודות יסודיות בתיקון היסוד, כנגד היסוד שהיא המידה השישית בזין תחתונות. אני אזכור אותם בקצרה, ואחרי זה נפתח, אין לנו עוד הרבה זמן, נפתח כל נקודה בקצרה. אז קודם כל, הדבר הראשון, תזכור שהנקודה היהודית, הנקודה הפנימית של כל יהודי, הפינטלייד ביידיש, הנקודה שהשפת אמת דבר עליה הרבה, הנקודה הפנימית של כל יהודי היא קדושה, היא תאורה, אי אפשר להחליף אותה, אי אפשר ללכלך אותה, אף על פי שחטא ישראל הוא, והיא לעולם נשארת בתארתה ותומתה, משון תמימות שלה, זה הנקודה הראשונה צריך להבין. הנקודה השנייה זה לדעת להודות בטעות. סליחה, לדון לקו זכות, במיוחד את עצמי. הנקודה השלישית זה להודות בטעות, לדעת להתוודות, להכיר בעובדה שנכשלנו וחטאנו. הנקודה הרביעית זה קלות התשובה. יש תשובה על פגם הברית, זה אפילו תשובה קלה מאוד, יותר מעבירות אחרות. הנקודה החמישית זה לא לבצע דברים כמצוות אנשים מלומדה, רחמן עלי בבאי, להיות מונח בדברים. והנקודה השישית זה נחת. אנחנו אחראים על ההשתדלות, הקדוש ברוך הוא חי על התוצאות, קל להגיד את זה, צריך גם לחיות את זה. בואו נתחיל להעמיק בנקודה הראשונה. קודם כל, נקודת המוצא החשובה, הבסיסית, התשתיתית, צריך לזכור ולהזכיר. כל יהודי הוא קדוש בקדושה עליונה. מנין לנו את זה, כפי שאומר הרב בני קלמנזון, שמזכיר בחבר ישיבת עתניאל, אומר ששני אנשים גדולים במאה ה-20, הבינו יותר מכולם מה זה סגולת ישראל. אחד זה הרב זצ"ל, ואחד, כן, זה כלומד זה, היטלר שם רשעים מרכב. היה אדם גדול, אבל הגדול בתאומה, לא עלינו. הרי לא, מיר נירנברג, הוא חיים גויה וזה, יש, בקרון אושוויץ יש מקום לכולם. מה שנקרא, מקבלים את כולם, גם אוכלי קטניות, גם לא אוכלי קטניות, מקבלים את כולם, יש מקום לכולם. ולכן, הנקודה הפנימית של יהודי, אי אפשר להחליף אותה, אי אפשר ללכלך אותה, גם אם המציאות החיצונית מראה להפך, הרי למה הרוגי מלכות, אין בחיים על ברצתם? הרי שאותם נוחבות עם אחשמם נכנסו לכפרה, זה אכפת להם אם הוא שומר 3 שעות או 6 שעות. כן, יש שם גם כאלה שלא שמרו 3 שעות בין בשר לחלב, וגם לא שעה, זה אכפת להם, אתה יהודי, הם לא הכירו אותם בשמות. שיש פיגוע בציר 55 ליד פונדוק, הם יודעים במי הם יורים, זה שוטר וזה פנסיונרית, לא יודעים, זה לא מעניין, היהודי בוא נהרוג אותו. אז נמלא שאדם מגיע, זה מדין הכללות מסתכל, לא מדין הפרטים, המעשים שלו. וזה כבר עמוד בפרשת ויחי שחותמת את חומש היסוד, חומש בראשית, יעקב אחד נכדיו, המלאך הגואל אותי, כן, וידגו לרוב בקרב הארץ. על פי הפשעת, מה זה וידגו לרוב? ריבוי דמוגרפי, כמו הדגים שמשריצים, פרים ורבים. וזה אחד הסיבות למה אוכלים בראש השנה דג, והאשכנזים מהדרים, לא סתם דג, גפילטה פיש. כן, כי גפילטה פיש זה בגימטריה 592, שזה בגימטריה לא לדון לכף חובה. תבדוק אופר, אחד לאחד. גפילטה פיש, 592, לא לדון, מה? ג' פ' י' ל' ת' עין. כן, גפילטה פיש, לא צריך לדון לכף חובה. לכן אוכלים בראש השנה גפילטה. אבל על דרך הפנימיות מצאנו שיש הלכה מעניינת בכשרות של דגים. לצורך העניין, כשאדם שוחט פרה, יכול להיות שיש פגם בסכין או משהו כזה, זה נביא את הרב מחפות, כאילו גדול השוחטים, אין חשש, אין זה, ועדיין יכול להיות שהבשר מה, יתרף, למה? אם יסירך בריאה, מחט בבית הכוסות, במסת, יש בעיות פה, כאילו יכול להיות שהשוחט הוא מעולה הסכין מהדרין, אבל הבשר, יש בו בעיה בפרה ולכן זה לא, אבל בדגים זה לא עובד ככה. אם זה סלמון, אם זה טונה, אז זה מותר. למה זה מותר? אתה לא יכול אף פעם להטריף דג. אין שם בעיה עם הבטר... אין שם דג, יש לו ספיר, קסקסת, טונה, סלמון, מושט, אמנון, לא, מה שצריך, תמיד, תמיד זה קשר. ולכן מה אומר יעקב לנכדים שלו? וידגו לרוב בקרב הארץ, אתם תמיד תהיו כמו דגים, אל תשכחו, אתם עכשיו ברבת הארץ מצרים, אי אפשר ללכלך אתכם, אי אפשר לטמא אתכם, אי אפשר להטריף אתכם. אתם תמיד תהיו טהורים וקדושים כמו דגים, לא כמו פרות, לא כמו תרנגולים. ולכן תשמרו על נקודת הטהרה הפנימית עכשיו במצרים, לא שינו שמה ולשונה והרבה דברים אחרים. אז זה בקצרה הנקודה הראשונה שאפשר להאריך בשנה השלמה על הקדושה הפנימית של כל יהודי. הנקודה השנייה לדעת לדון לקו זכות, גם מי שלא אוכל גפילטה, לדון אותו לקו זכות שקשה, אבל זה עבודה. ומאוד קל לדון לקו זכות אחרים, אבל לדון לקו זכות את עצמי זה לא פשוט. גם זה פרשת וירחי, יעקב אבינו, באחד הפסוקים הלא מובנים, ויר ישראל את בני יוסף, כן, במקור ד' 55, מי אלה? מה זה מי אלה? לפני כן אמרת, לפני שני פסוקים, אפרים ורובן ושמעון, אפרים ונשה, אפרים ורובן ושמעון יהולי. כאילו אתה מכיר אותם, 17 שנה, אנוכי התרגלתי לאפרים, הם יושבים על ברכך ולומדים. אברשי אומר, מה קורה? לא... הוא ראה שהם הם כאילו מקולקלים, לא דבורים, נסתכל במשכינה, מה ירובעם, מה כן ירובעם בנבט, יהיו בנמשי, דברים לא פשוטים. אז לכאורה, מה התשובה של יוסף? לא, בניים. אז מה זה? אתה נקרא מקור וב, לא נקרא אותו, של רבי נתן, שהיה לו הילולה ביום שישי האחרון, בעשרה בטבת, אז הוא אומר לו, נכון, מה זה בניים? בניים ראשי תיבות, אל תגיד, כי בני מי אלה? בני ראשי תיבות ירובעם בנבט בחילוף אותיות, יהיו בנמשי בחילוף אותיות. אומר לו, בניים, יש גם יהושע בן נון. הוא גם משבט אפרים. אבא, למה אתה מסתכל רק על החצי כוס הריקה? על יהוא בן נמשי, על ירובעם בן נבט? לא, בניי הם, יהושע בן נון, חילוף אותיות ראשי תיבות, בניי. תסתכל על הכוס המלאה, כלומר, מה אומר יוסף לאבא שלו? תרשפב. מה כתוב לרשפבת, בכותב מורן? דע כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות. עכשיו, אני מדלג אפילו פה לעמוד השני. תראו ממש בתחילת בשורה, מה זה 106, בשורה הראשונה, מאחורה, בצד ימין למעלה. וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. ואפילו שמתחיל להסתכל בעצמו וראה שאין בו שום טוב, הוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו עד איזה בעצבות, ומראה שכוח ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימה וזה מצווה או דבר טוב. אוקיי? זה לא פשוט. נראה יש על היבטים נוספים על פי תורת הרב זצ"ל. אורות הקודש ג', אורות הקודש ג', זה הסיירת, מה שנקרא, באורות הקודש, תלוי משואלים. יש שם כמה פסקאות, נקרא אותם, בלי הרבה פירוש, כי הם מדברות על עצמם. הרס הוא בניין. כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, ידע שהגיע לו התור, הגיע הזמן שלו לבניית בניין חדש, יותר נעלה ונשגב, ויותר קיים ומפואר, ממה שהיה בראשונה, והתחזק, והתאמת בתיקון מעשה ודרכיו, בסדר רגון, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוז ושמחה פנימית, כי טוב וישר אדונה, גם החטאים בדרך, ידרך הנביא במשפט, ימינים דרכו. לכאורה, אדם שואל, איך נפלתי לפה? מה אני עושה בתאומות האלו? מה אני עושה כאן? מה אני עכשיו בשמינית? מה זה כבר מאחוריי? אם נפלת, ספוילר, כולנו נופלים, כל אחד בדברים שהוא, שזה עיקר התיקון שלו, כמו שאומר בצדוק בתור הממתת בצדקת הצדיק, מה שהכי קשה לאדם, זה עיקר התיקון שלו, לכן זה קשה לו שם. אבל אם נפלת, זה לא אומר שנכשלת. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא תובע ממך עכשיו יותר. הוא לא רוצה שתחזור למקום בית, אלא שתתן להם מדרגה גבוהה יותר, והרבה אנשים נופלים בזה. הרי מאוד פשוט, אם אתה השחקן הכי טוב בליגה הארצית, אוקיי, אז מחתימים אותך על חוזה, בליגה הלאומית. אבל מה, שאתה בליגה הלאומית, גם היריבים שלך הם בליגה הלאומית. והשחקן הכי טוב במכבי, הוא שחקן ספסל בריאל או בפנתינייקוס או באולימפיאקוס, והשחקן הכי טוב ביורוליג, הוא שחקן ספסל ב-NBA. עשה שמות אצל כולם בארצית, בלאומית זה כבר, ליגת בתי הכנסת, אני שם בצד, אני לא, זה לית מחשבה ספיסה בכלל, שישי, יום שישי אחר חצות, ובכלל, זה מדרגה מיוחדת, שהם משחקים אותה, אבל, לכן אם נפלת, זה רק אומר, לא אתה, אתה לא על הקרשים של קומה אחת, כבר עלית לקומה שתיים, ועכשיו אתה על הרצפה של קומה שתיים, אבל מה לעשות? כל מהנדס בניין בשנה א' יודע, שהרצפה של קומה שתיים, היא הרבה יותר גבוהה מהתקרה של קומה אחת. ולכן אם נפלת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתחזור למקום שבו היית. הוא רוצה שתתעלה מדרגה גבוהה יותר. ולכן יש לך חשוב פעם את הניסיון, כדי שתקן את דגיל למקום גבוה יותר. נמשיך, נפילה והתרוממות. כשמרגיש אדם שהוא עלוב, רקני, אין לו איל, אין לו כוח רוחני, ונופל הוא מתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. וכל הגירעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיובים, בין השליליים, שכל ימי חייו אינם מתייצבים לפניו. וכל הבנותיו מעידים עליו, והרי הוא תוהה, מתחרט, מתוך מכאובים רבים, והוא מתרומם ושב, ויוצא מעומק התהום אל גבעת הרום, מתאומה לתרה, מאפלה לאור גדול, ובדרך יציאתו ועלייתו, הרי הוא עובר מדורי חושך, שמשעממים אותו כל כך, אבל הוא יודע כי רחום וחנון השם, וכי גם כי ילך בגלל צמת לא עיר הרע כי השם עמו, ומתוך נבחי תאומות אל השם יזעק וקולו יישמע וכולי וכולי. אני מדייק פה לנפילה ועלייה, בעת אשר ירגיש האדם נפילה מפני חולשת רוח והמעדה מוסרית, זאת אומרת מעידה מוסרית, ישים אל ליבו שממעמקי התאומים הוא צריך לדלות מרגליות יקרות וישוב ויעלה ויחדש כוחו בגבורה ושלווה לאור עולם, עוד ביתר זה בידי קדם, שימו לב, וכן הוא בדור שלם ובתקופה עולמית, זה תפקיד לא רק פרטי, תפקיד כללי. אפשר גם להמשיך פה לירידה בצדקות, אבל נעבור לנקודה השלישית.
למה הרב מתקרב כשהוא אומר משעממים אותו?
זה
ודאי לא מה שאנחנו...
שאדם יש לו איזשהו ירידה, יש לו איזשהו נפילה. ועכשיו הוא צריך מה שנקרא לחזור ללמוד הלכה ולדקדוק הלכה, שחורות קורא, זה לא פשוט. הוא רוצה התחדשות, הרבה, איך
שהרב...
איך שהרב... כיפשו אותו, כיפשו אותו, כיפשו אותו מדרשו, כמו שהרב מסביר, שהרבה מהחילולים לזה. כי התורות, הדברים שהשמיעו, לא השביעו את הנפש. אז זה לא שזה דור שכולו חושך ואורי חושב ברבויה, זה דור שכולו תימאו, ציפייה, דרישת אלוקים. הוא רוצה קומה גבוהה יותר, אל תגיד לי כי אבא שלך עשה. זה תופס לגיל 18. הוא רוצה יותר משמעות, יותר עומק בסתרי התורה וכולי, והוא רוצה כאילו משמעות פנימית יותר. בהרבה מובנים, זה המפעל החיים של הרב זצ"ל, בעצם לתרגם את פנימיות התורה לשפה עכשווית, עד כמה שמה להגיד עכשווית, כן? כדי להנגיש לדור את הדברים. נקודה שלישית, וזו נקודה מאוד קשה. להודות שטעינו, שנכשלנו, שפגמנו, פרשת ויחי יהודה, כן, מטרף בני עלית, אתה יודוך אחיך. הוא ידע לומר צדקה ממני, והוא יכל לא לומר צדקה ממני, ואף אחד לא יודע. לפי המדרש הוא לא אמר, והשכינה דיברה מגרונו, הוא לא רצה להגיד. גם כשזה לא נעים, גם כשזה כרוך בבושה אדירה, טעינו, תיקח אחריות. לפעמים אני אלוף העולם, לא בליפול, אלוף העולם בלתרץ תירוצים. מקום לקחות אחריות. לא, אם הייתי נולד בבית אחר, אם הייתי מתחתן עם אישה אחרת, אם היה לי יותר אמצעים כאלה, אם הייתי בסביבה תורנית יותר, אם לא הייתי מתחבר לחבר'ה האלה, ו... הקדוש ברוך הוא שם אותנו, איפה שאנחנו צריכים להיות, עם מי שאנחנו צריכים להיות, תפרגנו לו, יודע מה הוא עושה. תסתכלו ברבי מקרלין, הבית אהרון, הרבי אהרון השני מקרלין, תורה מאוד 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 נוקבת על פרשת ויצא, מקור ת' 175. ויפגע במקום, ויפגע הוא לשון תפילה, שיתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שיהיה, לא יהיו ליבו חלוק על המקום, ובכל מקום, יהיה ליבו שווה עם המקום. כמו שאומרים בשם הרב הקדוש ברוך הוא שלמה קרלינר, זה צוגל, הרבי השני של קרלין, שהחליף את בית אהרון, הרבי אהרון הגדול. על מה דעית במדרש כאן פרשה שבחומש פסוק, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, פירוש שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. ואמר הפירוש על המדרש שבכל מקום שהוא יעבוד את השם יתברך, כי יש בני אדם שהם באיזה מקום ואינם עובדים לשם יתברך, אומרים שהמקום גורם, כי אם היה באיזה מקום אחר, בוודאי היה עובד לשם יתברך. על זה הרם המדרש שחלילה לומר כן, לזה אמר שלא יהיה לבך חלוק על המקום, כי לא המקום גורם חס ושלום איזו מניעה לעבודתו יתברך, כי כיוון שהכל מאיתו יתברך, ורצון השם יתברך הוא שיהיה אדם כעת במקום הזה, אז מסתם הגלוי לפניו יתברך שזה המקום לא יגרום שום מניעה חס ושלום לעבודתו יתברך, רק המניעה הוא מצד האדם. לכך אמר המדרש שלא יהיה לבו חלוק על המקום שהוא שם, ועל זה יתפלל יעקב אבינו עליו השלום, שבכל מקום שיהיה לו יהיה לבו חלוק על המקום, בלי לתרץ תירוצים, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. הנקודה היסודית הזאת היא תחילת החינוך של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פרשה שלנו, במעמד הסנה, מקור יוד, שימו לב בקטע המודגש, שאני לך מרגליך, למה? כי המקום אשר אתה עומד על אדמת קודשו, מה זה המקום? זה לא איזשהו טריטוריה בהר חורב, זה בפשט, המקום שלך, איפה שאתה עומד, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותך, זה אדמת קודש. הרי משה רבינו כבר היה שם קודם, נכון? הוא בא בשביל ה... בשביל הטלה שהלך לשם, לפי המדר חולה, אבל אל תפנטז, לא, אם הייתי עכשיו חזרה בישיבה, אם הייתי פעם הייתי שם, איפה שאתה עומד עליו זה אדמת קודש. תבטל את הקונספציה השגויה שלך, שאל נעליך מה רגליך, כל הרגלים שלך, כל התפיסות הנמוכות שלך. איפה שאתה זה אדמת קודש, זה תלוי בך, אם תהיה לך את הגישה, ומשה לא הבין את זה, עד שהשם אמר לו, שזה אדמת קודש. עכשיו נגיע לנקודה הרביעית. וזה צריך לדעת, בשונה מכל מה ששתפו את מוחנו בטעות, בתיכון או אחר כך, או בהידברות או דברים אחרים, שזה קלות התשובה בענייני הברית. כן, ואני יודע מה זה אומר בוישב, בויחי, בעל התניא, מי לנו גדול מבעל התניא, שלא חשוד על אי ידיעת זוהר, כל ספר התניא בנוי על ציטוט מספר הזוהר, שבכלל לא נמצא בידינו, ככה שהוא הכיר את הזוהר יותר, גם חלקים בזוהר שאנחנו לא מכירים, כותב בפרק ז', כן, גם מי שלא הגיע לסוף הספר, בעל התחלה פרק ז', כותב ככה. אני אגיד את זה בעל פה. הוא אומר, מי שרצה יקרא את זה, בתניא ליקוטי מוהר"ן פרק ז', הוא מסביר למה פגם הברית לא נזכר במפורש בתורה, כמו שאמרנו. אף שלכאורה, זה החטא הכי חמור במציאות, הוא מרבה את הקליפות במציאות, את הטומאה. אלא שעם כל הכבוד, צריך לדעת, זרע לבטלה, זה עדיין רק, סליחה על זה, זה רק זרע לבטלה. זה לא ביאת נוכרית. זה לא יש את איש, פרופורציות. נכון שבאספקט מסוים זרע לבטלה יותר חמור מביאת נוכרית או מביאת נידה, אגב השיעור של הרב מקודם, אוקיי, הלכות נידה. אבל בגלל שביאת נוכרית או כן, משכב נידה, יש פה אור בכלי, יש פה זרע בתוך נרתיק של אישה, אז זה כבר, זה תפוס ביסוד שלה, אז קשה לשחרר את זה משם. יש נולד ילד, מה אתה עושה? אז קשה לעשות תשובה על ביה אסורה. אבל זרע לבטלה שהוא יותר חמור מהחטאים הקודמים, אבל מבחינת תשובה, כלומר זה קטם הרבה יותר מלכלך, אבל זה קטם שיורד בכביסה. משנה מקטמים אחרים, כמו ביה תנוחית או ביה אסורה, שלא יורד בכביסה. כי בסופו של דבר זה בלי כלי. איך מתקנים את פגם הברית? זה קריאת שמע למיטה. כך כתוב הרי זה בשאר הכוונות. אדם יקפיד לומר קריאת שמע למיטה. שלושת הפרשיות, לא אשכנזי שמע ואהבת. ואהבת, והם שמעו ויאמר. סילקתי פה בעוד דקה, מה לעשות, זה קשה, אגב, זה לא פשוט. בבא סאלי המקפיד, אתה גם מחזיר אותי כאן אומר לנו, קריאת שמע למיטה, בעמידה. למה אם זה בשכיב, מה, בעמידה? מה, על המיטה, תעמוד על המיטה, למה אם אתה שוכב על הקריץ?
לא תגיע לבעיה
עם שמוע. וזה הרגע, כולם עושים את השיעור. קריאת שמע למיטה, זה בעמידה, זה בחבד, זה בכלל, זה עם גרטל ופרק וזה, ו... אף אחד שאתם חבדניק?
זה כבר לא על המיטה,
זה כבר אירוע. בכל מקרה, שבוע הבא נרחיב טיפה יותר הלכה למעשה, מה איך מתקנים, לא רק קריאת שמע למיטה, אבל גם... בכל מקרה, בשורה התחתונה, התיקון פגם הברית זה מאוד מאוד קל, וזה בכלל לא דין בתעניות, לא דין בסיגופים. הנקודה החמישית, זה לא לעשות דברים מצוות אנשים מלומדה כמו טוקי. כמו למשל התעניות שאריזל אמר להתענות, שמת 40 תעניות, זה לא זה. תראו מה כותב, היש עוד דברי אמת, באות מם, באות י"ב, בעמוד האחרון. ובעניין התעניות, בוודאי לפי מעשינו הם מחויבים להתענות כמה תעניתים, לפי מה זה בכלל ספרי המוסר, צריך הרבה להתענות, אבל מה עשית עם התעניות? אם לא עשית תשובה, אתה חוזר מה שנקרא אדם שהוא מתענה יותר עצבני, סיפור אמיתי, מכיר מישהו שרצה ככה לתקן את הפגם וכו', החליט שהוא עושה פי דלת תעניות השובבים. כן, הוא קם לפני, שאל את השחר, אכל טוב וזה, ואז הוא חזר אחרי 5:15, והקוסקוס לא היה מוכן ביום ה-22. סוגריים, אישה, בהיריון, בתחילת ההיריון עם הקרות, יש 4 ילדים וזה, והוא חזר בלי הקוסקוס. אז הוא זרק את הצלחת, הכין רק סלט, ולא זה, שם שבירת הכלים כיפשו אותו, ואחרי זה הם באו עליי, שלום בית ועניינים. אז אמרתי לו, מה, למה אתה מתענה? מה, אתה לא יודע מה אריזל אומר? אמרתי לו, בוא נפתח את האריזל. ושתי שורות אחרי הפידול על, 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 על הקרי, כתוב שם שעל הכעס, מתענים 151 תעניות. אמרתי לו, יופי, תיקנת את הפידה לצחה, שמת אחת 151. חביבי, זה מתחת ל-200, מתמטיקה אני יודע. אוקיי, אז מה עשית? מה עשית? יצא שכרך בהפסדך. אוקיי? אז אני אומר, זה לא פשוט. תראו מה בשורה 237, בקטע המודגש. ואף על פי כן, חושבים להתענות. אוקיי, נניח הוא לא כועס. אבל מה? ומתגאים בו, וחושבים כבר נמחה להם כל מה שחתוב, ובאמת לא כן, כי עיקר התענית צריך כדי שישבור לב האדם מקרבו. כי לב האדם מתגאה לידי אכילה ושתייה, ולידי התענית הוא נכנע, ותענית לשון אני וכולי, ואני מדלג פה ל-250. אבל אנשים כמונו, שידענו כל זה, אם לא נתענה באופן שיהיה רצוי לפני השם יתברך, כפי שאנו מבינים, בוודאי לא יקבל השם יתברך זה התענית, ולא יחולקל בשירות, כן, שהכל בכלל את התענית. וזה עתיד חס ושלום הולך לריק ולקליפות, אני קרא ריק, בריא זה הפסד בכמה אופנים, הפסד הגוף אשר בדור הזה, התשת כוח הוא גדול, והפסד הנפש, שהילדו נעמד הקנייה מן הנפש, שדומה לו שכבר פרה חובו, באמת הוסיף חטא על פשע, ומתגאה את עצמו בחינם, ובאמת אם תוכל להתענות יום אחד בשבוע, נפשך חשקה וכולי, מדלק פה ל-263, ולדעתי, כפי מה שהבנתי מדעת קדושים אשר בארץ הנעל, בדור הזה, והוא כותב את זה בסוף המאה ה-18, כן, זה תלמידי הרב המגיד, זה דור שלישי לחסידות. אשר גבר חלישות הכוח, ואם נתענה נחלש, ולא נוכל להתפלל ולא ללמוד, בוודאי טוב להניח מזה. רק הפעולה שעושה בתענית, כלומר את התשובה, את חשבון הנפש, צריך לפעול בלא תענית. זה ככה אומר הישר דברי אמת. כלומר, העיקר זה לא התענית, אלא להגיע להכנעה, לשברון הלב, שהתענית, אתה מקרב בנו, איך עושים את זה? שבוע הבא נדבר על זה. הרבי מז'יטומיר, רבי זאב מז'יטומיר, גם מדור ראשון לחסידות, דור השלישי לחסידות, שני שלישי, בעל אור המאיר, בפסוק, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, פרשתנו, ונראה לרמוד, כי הנה איננו רואות אשר יש לך אדם שעושה סיגופים ומקוואות ומרבה לתורה ותפילה, ועיקר כוונתו ומגמתו להשיג רוח הקדוש, רוח הקודש, או גילוי עליה וכדומה. ושמעתי בימי הבעל שם טוב, זכור לך לחיים הבא, היה אחד כזה שעשה סיגופים, והלך למקווה שישיג רוח הקודש, ואמר הבעל שם טוב זלה, שבזה העולם אשר בעולם התמורות מצחקים עליו. באמת הוא כן, כי מה לאדם נרדוף אחר זאת, וליבו חסור העיקר דבקות אל, שזהו תכלית העבודה, לדבק מיותיו ידבח באמת ובתמים. מזכיר לי סיפור, שפעם אחת היה איזשהו צדיק נסתר, שבא לרבי נח מליז'נסק, עכשיו הוא נגיד לו גיד שבס, עכשיו הוא רצה שרבי מליז'נסק ידע שהוא צדיק נסתר, אבל איך הוא ידע, הרי הוא הולך עם שק, כאילו שק מתחת לבגדים, אבל בחוץ הוא שם את הפרק שאף אחד לא ידע, אז הוא הגיע לרבי למלך, הוא פתח פה את הכפתור כדי שיראה את השק מתחת איזשהו צדיק נסתר. אז רבי מלך אומר, חתול בשק. כן, וצחק עליו. כמו שפעם שמעתי עם הרב יורם הצדיק, שמישהו היה לפניי בתור, אז הוא ניגש אליו, אמר לו, לא, והרב כאילו הרב ריקרד, הוא נפנף אותו, אמר לו, לא, הרב, אני צדיק נסתר. אמר לו, תן לי שנייה לבדוק. אמר לו, תשמע, אתה צדיק כזה נסתר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא מכיר אותך. זה, הצדיקים הנסתרים באמת, יאללה, הוא עבר למרוקאית, ככה בסופו של דבר, שאדם פוגם בברית את הולדה של דבקות שלא במקום. אז העיקר זה יגיע ובוא תדבק, כן, להיות דבקים הקדוש ברוך הוא. תראו מה בעל שם טוב כותב במקור י' פרשת משפטים, אני חושב שלמדנו ביחד כמה פעמים אחרי שחרית ושבועות. שאלו לבעל שם טוב הקדוש, מהו עיקר העבודה? הלא אנו יודעים ואבותינו סיפרו לנו שבימים קדמונים היו אנשי מעשה מתענים משבת לשבת, ואתם, כלומר בעל שם טוב, אתם ביטלתם את הדבר הזה. שאמרתם שכל אדם שהוא מתענה, עתיד ליתן את הדין, שנקרא חוטא, שמענה את נפשו. על כן, אוקיי, ביטלתם את התעניות, סבב, אבל מה כן? הגידו לנו, מהו עיקר העבודה? ושל הבעל שם טוב הקדוש, דעתי בזה, שיראה אדם להמשיך על עצמו שלושה דברים, רק שלושה דברים. שלושה דברים הללו. היינו אהבת השם יתברך, ואהבת ישראל, ואהבת התורה, ואין צריך לעשות סיגופים, ואני מוסיף ככה בשולי הדברים, ואסור לעשות סיגופים. שימו לב, אצל הבעל שם טוב, הכל קשור באהבה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת תורה. סיגופים זו עבודה מאוד אגרסיבית. אין בה עדינות. וכבר בצבת הבעל שם טוב, צבת הריבש, הוא אומר, רחמנא לי בביי, מה שאתה עושה זה עם הלב. מה שנעשה בעצם בשבוע הבא, אנחנו נראה איך אנחנו פועלים את כל הפעולה של התעניות. אמרנו, טוב, אסור להתענות. אבל התעניות היה להם היגיון, כאילו שתקנו את זה קדמונים, הקדושי עליון, היה להם להתענות. איך אנחנו פועלים את פעולת התעניות בלי להתענות? אז אם אני מסכם מה למדנו היום, דיברנו על 6 נקודות. זה סיגופים, זה לא... זה. אז בואו נראה, 6 נקודות. ומי שלא אחוז בששת הנקודות הללו, שלא יתקרב בכלל, עזוב, שרובים זה לא בשבילך, אולי שנה הבאה, שלא ייכנס לזה. אז א', אני חוזר, הנקודה הפנימית לכל יהודי, קדושה, היא תאורה, היא תמימה, אי אפשר לפגום אותה, היא נשארת בתארתה לעולם. הנקודה השנייה, גם שמענו, וידגו לרוב בקרב הארץ, כמו דגים, אי אפשר לטמא אותם, זה לא פרות, זה לא כבשים. הנקודה השנייה, לדון לקו זכות, במיוחד את עצמנו, לא לפחד לדון לקו זכות על עצמנו. ג', להודות בטעות, לדעת, אוקיי, נכשלתי, פשעתי, פישלתי, עצם ההכרה זה כבר משהו. ד', לזכור. יש תשובה, ותשובה מאוד מאוד קלה, היא בהישג יד, נדבר על זה שבוע הבא, על פגם הברית. זה הנקודה החמישית, לא לבצע דברים כמתמת אנשים מלומדה, אלא עם כל הכוח חמל אלה בבאי. והנקודה האחרונה, שנדבר על זה בנחת. אנחנו אחראים על ההשתדלות, הקדוש ברוך הוא חי על התוצאות, כל אחד יעשה כמיטב יכולתו, והשם יגמור בעדו. וזה צריך לדעת, בסופו של דבר, רק יום אחד לפני ביום השם הגדול והנורא, ושילב אותו לבנים, אנחנו מכינים את התשתית. ואנחנו אחראים על ההשתדלות. רגע, אם לא הצלחנו, אבל השתדלנו. מה יהיה בשורה התחתונה? עכשיו דברים בקצת פוליטיקה, כן? עסקה, אנחנו עושים את ההשתדלות. טוב, לא טוב, מה הלאה? השם יגמור בעדנו, בעזרת השם. אז זהו ככה להיום, שבוע הבא נראה עוד 3 נקודות של הלכה למעשה, איך אנחנו בעצם מבטאים את כל מה שצריך לבצע בשובבים, אבל בלי להתענות, ואז נמשיך, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.